ממשיכים בעיון במצוות החברתיות ובערכים שמסתתרים מאחוריהם. אנחנו עוד בשלב הכללים, לא ירדנו לשלב הפרקטיקות. אז בואו נראה מה אנחנו רואים כאן. היום אנחנו הולכים למצוות שהן באמת מה שנקרא החברתיות המובהקות, מתנות העניים, מיד נראה. אז לגבי מתנות עניים, כתוב בתורה, מקום מספר 1, וקבוצרכם, קציר ארצכם, לא תחלה פאה צדך לקצור, מלקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. אפשר להגיד באופן כללי, שמדובר פה על השאריות. זאת אומרת, לא מדובר פה על לתת מההארדקור שלך, אלא שכן יש איזה היגיון, שבן אדם אוסף את התבועה שלו, את כל הפירורים הקטנים, לא שווה להתעסק איתם, תשאיר אותם. ממילא אף אחד לא מתעסק עם זה, הרבה אנשים לא מתעסקים עם זה, תשאיר את זה שם. וגם את הפאה אפשר לראות בצורה הזאת. יש גם בחזל, אחרי קבעו גם שיעור לפאה, אבל אפשר בקלות לומר שמדאורייתא הפאה היא גדול, מדאורייתא הפאה אין שיעור. הדברים שאינם שיעור, הפאה והביקורים. אבל תחשבו רגע, כן, ודאי היום כשעובדים מכונות, שהטרקטור, הקומביין מגיע, נשאר לו שם בפינה, נשאר איזה משהו שהוא לא לוקח, כן, שהוא לא מצליח לקחת, וגם כשעובדים עם עגלים, עם עבודה ידנית, אתה עובד עם איזשהו, כן, באיזושהי שיטתיות, ולהשאיר את איזושהי פינה שהיא לא נמצאת לך בתוך המסלול, זה שאריות. אתה צריך להתאמץ בשביל לקחת את זה, תשאיר את זה שם. זה נחמד, אבל זה לא הדבר ש... כן, זה עוד לא נכנס לך לתוך הכיס ממש. וגם את מצוות שכחה כבר מצוות באמת יותר מעניינת, מקום מספר 2, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת אומר בשדה, ותשוב לקחתו לגר אל היתום ולאלמנה יהיה, למען יברכה השם לוקח בכל מעשי ידיך. ושוב מגיעים פה, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, כי תבצור קרמך לא תעולל אחריך, וזכרת כי עוד היית במצרים, וכן נוכל מצווך לעשות את הדבר הזה. אז חוץ מהשכחה שהיא... כל השאר באמת זה מה שנקרא שאריות שצריך להשאיר אותם, ואנחנו גם יודעים ממגילת רות שכך באמת עשו. זאת אומרת שהעניים היו מגיעים לשדה ומסתובבים שם בין הקוצרים ואוספים את הלקט ואת כל השאריות שנופלות ונשארות ומזה הם חיים. אבל מה שאני רוצה פה כן להצביע על נקודה, קודם כל נגיד ככה, קודם כל אנחנו רואים פה דאגה, או נגיד פה, נשוב, אנחנו מדברים על שלושה ערכים, אחווה, חירות ושוויון. אז אנחנו רואים פה את ערך האחווה, לא את ערך השוויון. אתה לא מתחלק, אין פה בסוף המתנות עניים האלה אף אחד, אין אפילו שוויון בין מי שבא לשדה לבין מי שמקבל את כל המתנות העניים. אנחנו כן רואים פה אחווה, כלומר אתה נותן לאנשים שהם עניים. ואני אגיד את זה גם, נשתמש קצת במילים המודרניות, אנחנו רואים פה תמיכה בפורמט כזה או אחר בנזקקים בלבד. כלומר, אנחנו מגיע לסוגיה החשובה הזאת. מדינת הרווחה מבוססת על קצבאות אוניברסליות, כל מקבלים, כל ההורים לילדים מקבלים, כן, קצבאות ילדים ודמי לידה, יש דברים, עכשיו נגיד נכות זה כבר חצי, אבל זה עדיין, כן, קצבת נכות, יש קצבת נכות סטנדרטית הכללית, כולם מקבלים. אנחנו לא רואים את זה פה. מי שמקבל, מי שזכאי לקבל את הדברים האלה זה העניים. מי שאני מקבל, מי שלא אני לא מקבל. דבר שני, זה מקור 3, בוא נקרא אותו קודם כל. אומר הרמב״ם, זה, השאלה איך זה מתחלק. בדרך כלל חשוב, אנחנו לא חיים היום את מתנות העניים בכלל, גם שאתה מפריש מעשר עני מהתפוזים מהעץ שלה, שגדל הצלחה בגינה, באמת אין לך כל כך למי לתת את זה, ובוודאי שאף פעם זה לא ישפיע על הרמת חיים שלו. לכן הפרקטיקה, אנחנו לא קרובים אליה, אבל לגבי מתנות העניים האלה, שהם השאריות מה שנקרא, הרמב״ם כותב כך, הפאה של תבואה וקטניות חצה בין מזרי קצרים, וכן פאת הקרן והאילנות ניתנת במחובר לקרקע, והעניים בוזזים אותם בידם, ואין קוצרים אותה במגלות, ומקרים אותה בקרדומות כדי שלא יקו איש את רעהו, רצו העניים לחלקה ביניהם, הרי אלו מחלקים. אפילו 99 הוא מחלק, ואחד אומר לבוז, לזה האחד שומעים שאמר כהלכה. מה אנחנו רואים פה? קודם כל אנחנו רואים שבעל הבית לא מחלק את זה. מה שהמושג הלכתי שמתאר הזכות להחליט למי לתת, שכאן נגיד במתנות כהונה, לתת תרומה, לתת מעשר ראשון, שלבעל הפירות, לבעל השדה, יש את הזכות להחליט לאיזה כהן לתת. הזכות הזאת נקראת בהלכה טובת הנאה. זה לא, אתה לא יכול להשתמש, אתה יכול לקחת את זה לעצמך, אבל אתה יכול לבחור לאיזה כהן לתת, וזה גם בעל ערך. לא קיים במתנות העניים האלה. מתנות העניים האלה שייכות לעניים, הם לא שלך בכלל. אתה פשוט, כן, בעיה שנשארה פאה, או שכחת עומר בשדה, או נפל לקט, זה לא שלך, זה שלהם. וזה קשור לסוגיה מאוד חשובה, והיא סוגיית הזכויות החברתיות, או הזכויות מול החובות החברתיות. יש שאלה גדולה מאוד שנשתדל לעסוק בה גם, האם התפיסה היהודית סוברת שלעניים, בכלל לאנשים, יש זכויות חברתיות, מגיע להם, זה שלהם, או שזה לא שלהם, אתה נותן למרות שזה שלך. במתנות העניים האלה זה שלהם. זה שלהם. של מי מהם? מכות, אין כללים. זה אגב המחיר, שברגע שמי שיחלק, אז ישר אפשר את מכות. אז יש כללים, כן, אסור לבוא מכות בידיים. כן, לא עם מגלות, מגל וקרדור. והם יכולים להחליט ביניהם לחלק את זה, אבל זה שלהם. זאת אומרת, הפאה והלקט שלך הוא פאה, הם זכויות של העניים, הם הופכות להיות שייכות לשבט, מה שנקרא, קוראים לזה שבט העניים, זה אין כזה שבט, אבל לכל מישהו שהוא עני יכול לקחת את זה, זה שלא, אין לזה כבר, זה לא שייך לחלוטין הבעלים. אז פה אנחנו רואים מופע די בודד, וגם לא יודע כמה משמעותי, שבתוך הפינה הקטנה הזאת של לקט שלך או פאה, אני אומר פעם, זה לא נכנס לכיס הגדול, לתוך הכיס של בעל השדה, זה נשאר מה שנשאר מחוץ לכיס שלו. שם יש לעניים זכות בדברים האלה, זה שלהם. אוקיי? זה מופע בודד, אפשר משהו זכויות.
זה נשאר שבעל השדה, הוא יכול לעשות סנטימטר אחרת או...
הוא יכול להחליט כמה, אבל הוא לא יכול להחליט למי לתת. אחרי שזה פאה, זה כבר לא שלו. הוא לא יכול להגיד, אני נותן לך, אני נותן לו, אני נותן למי, אני מחליט למי לתת. זה לא שלו. הוא יכול להחליט כמה. אחרי שהוא נתן, החליט שזה פאה, זה כבר לא שלו. אני אומר פעם, לקרוא לזה זכויות חברתיות, אנשי הזכויות החברתיות יקפצו בצדק, אבל יש פה משהו שקרוב לזכות. זאת אומרת, אחרי שזה הוגדר, אגב, לקט ושכחה, זה גם לא נעשה בהחלטה, זה נופל, זה נשאר, כן? אבל ברגע שזה שמה, וגם פאה, ברגע שהחלטת שזה אותה פאה, זה כבר לא שלך יותר. אוקיי?
אתה אומר פה, אני מבחין את הערך של שוויון, אבל כתוב למען יברכך השם אלוקיך לכל מעשי ידיך, אז אולי...
זה עוד יותר קרוע. כי אתה עשיר, הוא אני, אתה נותן לו כמה פירורים, ובתמורה הוא יהיה לו מה לאכול, ואתה תהיה עוד יותר עשיר. אוי ואבוי, אם אנחנו היינו אנשי שוויון, אז אנחנו צריך לברך את העניים, לא את העשירים. נכון? אז צריך לברך את זה שיקחו מהשירים עוד יותר. זה לא שוויון. טוב. נכון, בסדר. זה עדיין לא אומר שהתוצאה תהיה שוויון. אני אומר, אנחנו נראה קצת, כתבתי בסוגריים שוויון. יש טיפה שוויון, ממש טיפה. כן, הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה שהעולם הוא עולם של שבירה, אבל אני אומר, גם לא רק שהוא עולם של שבירה, אלא הפערי הכלכלה אמורים לייצר תנועה, כלומר לייצר תנועה של כסף מהעשירים לעניים ולא שוויון. והשוויון זה אמור לייצר מצב, הקומוניזם, אם הוא היה מצליח, היה יוצר עולם שבו אף אחד לא צריך לתת שום דבר לאף אחד. עולם סטטי, כן? גמרנו, מה שיש לך זה מה שאתה צריך וזהו. בעולם של קדוש ברוך הוא ברא, הוא עולם שצריכה להיות בו תנועה. צריכה להיות בו עשייה. נכון? ולכן אנוכי אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך. אתה פה בשביל שיקרה משהו, כן? אם העולם היה, אם הכל היה בסדר וכולם היה טוב, אז בשביל מה אנחנו כאן? כן, בשביל מה של... טוב, אוקיי. מצווה הבאה שהיא הרבה יותר משמעותית, נכנסת לכיס, זה מעשר עני, כך כתוב בתורה, מקצה 3 שנים, מקור 4, תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, ונחתה בשעריך, ובא הלוי, כי אינו חלק ונחלה עמך, הגר והיתום והאלמנה אשר משעריך, ואכלו וסבהו, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידך, אשר תעשה. אז בוא נקרא את הרמב״ם, ובמקור 5, וזה עושה לתרומות ומעשרות, אחר שקוצר זרע הארץ ואוסף פרי העץ, ותיגמר מלאכתו, מפריש ממנו 1 מן 50, וזהו נקרא תרומה גדולה, נתנו לכהן, כך מפריש מן השאר 1 מ-10, וזהו נקרא מעשר ראשון, נתנו ללוי, בשנה השלישית ובשנה השישית, מן השבוע של שנות השמיטה, אחר שמפרישים מעשר ראשון, מפריש מן השאר מעשר אחר, נתנו לעניים, והוא נקרא מעשר עני. אז זה כבר כסף, כן? מתוך הכמות של 100% יבול, ירד קצת, 2% ירד לתרומה, נתעלם מזה כרגע, נשאר עדיין 100%, 10% ילכו ללוויים, זה הרבה, ומהנשאר שזה 90%, עוד 9% ילכו לעניים, אז בינם נשאר לו ביד בעצם, כן, בערך 80%, נוריד את התרומה, נשאר לו ביד 80%, אבל 9% כבר מהיבול שלך זה כבר מס מכובד, יאמר לזכותם של אלה שהתלוננו, שזה רק פעמיים בשבע שנים, זאת אומרת, אתה שואל, ובשאר השנים, את ה9% האלה זה מעשר שני, שאתה מלא אותו וחול אותו בעצמך בירושלים, ואתה שואל, איך העניים אמור מסתדר, כל השנים, 9% בוא נגיד, במושגים שלהם זה לא ככה הרבה, מתוך החקלאות. עכשיו, לגבי צורת החלוקה, שוב אנחנו מדברים פה על זכויות מול חובות, פה הרמב"ם אומר דבר, יש פה שני שלבים, במקור שש, הוא מעשר עני המתחלק בגורן, ואם אתה במקום, בשדה, נותן, אין בו טובת טענה לבעלים, אלא עניים באים ונוטלים על כורחו, ואפילו עני שבישראל מוצאים אותו מידו. כלומר, אפילו אם בעל השדה הוא עני, ברגע שהוא הפריש מעשר עני, זה כבר לא שאלה, זה שכל העניים, הוא יכול בעצמו להתנפל, הוא לא יודע. אבל יכול להיות שאפילו גם הוא לא יכול, זה נהיה שייך לעניים, וזה גם פשט הפסוק שאומר, והנחתה בשעריך, הוא בא לוי, והגיר ביתום הנמנה, ואכלו וסווהו. ואתה מניח את זה, הם באים לוקחים, אבל המחלק בבית יש לו טובת טענה לבעלים, נותנו לכל עני שירצה. כלומר, אם אתה כבר הבאת את זה הביתה, אתה יכול להחליט למי אתה רוצה לתת, ואז זה כבר, זה שוחק את האמת של הזכות שיש לעניים במעשר הזה. ושוב, בצורה ברורה מאוד, אנחנו מדברים פה על סיוע סלקטיבי לעניים בלבד, זה לא לכולם, קשה לומר שזה יוצר שוויון. כלומר, אתה נותן כמות מסוימת, חשובה ונכבדה ככל שאתה נותן, אבל זה עדיין לא יוצר, זה לא חלוקה מחדש, כן.
בבית זה בדרך כלל
כמות קטנות,
כמו
שבימינו. אתם מדברים על חקלאי. החקלאי מביא את זה הביתה.
מביא 10 טון הביתה.
מה זה הביתה? הביתה זה יכול להיות מטבן.
לא, בגורן אין בו תורת הבית.
בגורן זה בשדה. אתה מביא את זה לתוך הסילו, כן? אתה יכול להביא גם 100 טון שם. אגב, היום במדינת ישראל, בעיקר יש בעיה עם התרומה, מה לעשות איתה, כי באמת זה כמויות רציניות מאוד. אם יש לך לפתרונות זה שמכרו לכהנים את כל בעלי החיים בגן חיות התנ"כי, כדי שאי אפשר לתת להם, הם אוכלים תרומה, הפילים והזבות שם. אז, ואגב, עוד, כמעט ולא, לא יודע כמה אנשים עושים את זה היום, כי פשוט העניים לא באים. איזה עני אתם מכירים שרגיד טוב, מצוין, הבאתי פה את המסעית שלי, שפוך לי עליו 10 טון חיטה, אני אקח את זה.
יש
ארגונת
לקט.
יש לקט. כן, אבל אתה, תחשוב על... כן, לא, אני אומר, היום זה לא מסלול הצדקה העיקרי. אני אומר, תן לי, תביא כסף, עשה את טובה. תחשוב שאתה אומר לו, אין בעיה, בשדה, כן? סל לדרום, תביא מסעית, כך, יש לך פה כמה תפוחים. כמה תפוחים שאתה רוצה, בסדר. אתה מבין שאנחנו צריכים לעשות איזושהי התאמה. זה לא מקרה שאנחנו חיים בעולם של צדקה כספית. כולם מבינים את זה, שבעולם החקלאי, שבו כולם גרים באזורים חקלאיים, אז הנגישות שלך לשדה גדולה, בסדר, תסכים עם זה. בעולם שלנו, אחרי עולה...
למה התורה באמת לא... זה קצת מראה על חולשה, על הרצחות של התורה. כל כך, הכל פה דגש סביב החקלאות. מה יקרה כשהחקלאות זה...
אז קודם כל, אני אומר, קודם כל, הרבה פעמים, יש לנו גם מצוות צדקה בכסף, אבל, והרבה, יש הרבה מצוות שהם בתקופה מסוימת היו מרכז שדה, ואנחנו לא יודעים שאנחנו לומדים את זה, כי אנחנו לומדים מזה דברים, אבל המרכזיות שזה...
לחיוב שאתה רואה את בכסף, בן אדם שלא עובד בחקלאות.
שאלה? חקלאות תמיד תהיה, כן? חקלאות אמיתי, אני לא יודע, אני לא, זה שאלות שאני לא יודע נתן. אני לא יודע נתן זה, כי אני אומר, אתה רואה כשאנחנו לומדים את זה גם היום. אוקיי, לומדים את זה גם היום. אז כנראה שלומדים את זה ולומדים מזה. מה? אבל אנחנו לומדים מזה דברים רלוונטיים. טוב, עכשיו הגענו למצווה מעניינת שהיא פחות מוכרת, והיא מצוות הלוואה. כתוב בתורה ככה, ותראו, זה פסוק שאנחנו נראה שעומדו ממנו שני דברים, אבל... הפשט שלו זה מצוות הלוואה. מקור 7, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם לוקח ונותן לך, לך, אולי לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות אביתנו די מחסור אשר חסר לו. זה הפסוק, אני חושב שכולם מכירים את הפסוקים האלה. פתוח תפתח את ידך, ומה תעשה? העוות אביתנו. מה זה להעוות? זה לתת הלוואה. הפשט התורה, הוא שיש מצווה לתת מהחקלאות, ויש מצווה לתת הלוואה לעניים. זאת אומרת, זה עולם שבו הלוואות הן בלי ריבית, אין אשראי הוא חנוק, מאוד מאוד, כאילו, בשלטת הלוואה בלי ריבית, אתה צריך להיות ממש צדיק. זה כמו לתת, זה סוג של צדקה, כן? אתה מפסיד כסף. נכון, אתה קח את הכסף הזה, להשקיע אותו בעסק שירוויח, במקום זה אתה נותן אותו לעניים בלי ריבית, אז זה בעצם צדקה. אתה מקווה שהם יחזירו אותה, ואתה יודע, מיד נגיד לזה, שיש גם שמיטת כספים שיכול להיות שהם לא יחזירו אותה. אבל ודאי שכל כל הסיפור הזה הוא ודאי הקשר של, אתה עושה את זה כטובה לבן אדם, אתה לא עושה את זה בשביל להרוויח שום דבר, ויש מצווה לעשות את זה, וכך פוסק את זה גם הרמב״ם, מקור 8, מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, שנאמר עם כסף תלווה תמי, תעני עמך יכול רשות, תלמוד לומר אהבה תאוויתנו, מצווה הזו גדולה מן הצדקה אלה אני השואל, שזה כבר נצטרך לשאול, וזה עדיין לא הגיע למידה זו. הוא אומר הרמב״ם, זה אפילו יותר טוב מצדקה, כי הלוואה, מתוך תקווה שכוונה שאדם יחזיר אותה, כתוב מפורש לא לתת הלוואה למי שלא יחזיר, אבל הלוואה שבאמת תעזור לו, ובזכותה הוא לא יהיה עני, היא גדולה מן הצדקה, כי היא כבר אחרי שבן אדם כבר נזקק. עכשיו אני אומר, אנחנו חיים בעולם קצת שונה, פה השוני יותר קטן, אבל נגיד כמעט כולנו, אני מניח שכולנו, ניקח הלוואה בשביל משכנתה בשביל לקנות דירה, אוקיי? בלי המשכנתה הזאת לא היינו יכולים לקנות את הדירה. היום הריבית בישראל היא מאוד נמוכה בכל מקרה. אבל בתקופות פעם היה מושג שקוראים למשכנתה לזכאים, היום זה קצת חזר הבנתי, שזה מדינת ישראל מסבסדת לך או נותן לך ריבית מופחתת כדי שתוכל לקנות דירה. עכשיו זה בעצם עזרה, אגב שם זה היה אוניברסלי, המשכנתה לזכאים אוניברסלית, לא זיכרוני, היא לא רק לעניים, אבל תבינו שבאמת זה יכול להיות ההבדל בין אם אתה מה שנקרא מסודר בחיים או אתה לא מסודר בחיים. אז אם אתה נזקק, אתה תקבל יותר, נכון.
כן, זה יכול להגיד בין 20-30 אלף ל-150 אלף.
כן.
היום זה פחות
רלוונטי, הריבית מאוד נמוכה.
ריבית שבערך אתה מקבל
עליו נכון, אבל בתקופה ש... כן, בתקופה שהיה, אני לא מדבר, 400% בשנה, אבל אפילו 20% בשנה ריבית, אז הריבית לזכאים הייתה משמעותית. אז אני אומר, אנחנו היום פחות מרגישים את זה, שוב, רובנו שכירים, אני אומר, כולכם תלמידים, כן, אבל עצמאים, ההבדל בין... יש אשראי, אין אשראי, זה או שיש לך עסק או שאין לך עסק הרבה פעמים, אז זה משמעותי. אני אומר, העולם שלא משתנה, כי בעולם של יותר עסקה, יש אשראי בלי סוף, כן? אז בעצם יש ריבית, והיום הריבית מאוד נמוכה, אז בעצם אתה יכול, אין בעצם מחסור באשראי, ותדמיינו שנייה אחת, עולם בלי אשראי, כן? שאין בו, אין בנקים. סוגרים את הכל, אין ריבית, אין בנקים, ואז תחשבו שבינם יוצא לחיים, כן? אני לא יודע, שוב, אני לא יודע כמה מכם, יש, כן, לוקחים, אנשים לוקחים הלוואה בשביל הלימודים. מי שעושה את הדבר כזה, תבינו שבלי הלוואה ללימודים, בלי הלוואה ולקנה דירה כולם לוקחים, זה פשוט כל החיים שלך נראים אחרת. תראו לעצמכם, תדמיינו את עצמכם בין לקנות דירה, שאתה צריך לשים את מחיר הדירה על השולחן, במזומן הכל. כן? כן, לרוב האנשים אתה פשוט אומר אין, אין דירה, ואז יש לזה המון נגזרות אחרות, כנ"ל על עסקים, כלומר אתה רוצה לפתוח עסק, כל עסק לוקח הלוואות, או מה זה הלוואות? אפילו מספיק שאתה לוקח אשראי, אתה יודעים, אשראי תפעולי, כלומר אתה, יש לך, קנית סחורה, אתה מוכר, תמכור אותה בשלושה חודשים הקרובים, אתה צריך להלוואת גישור, כל הזמן להחזיק איזה אשראי של 100,000 שקל בבנק, תפעולית אתה בסדר, אם אין לך את הדבר הזה, אין לך עסק. כן, אז הצורך באשראי הוא אקוטי, ואגב, זה ביניהם מסביר, למה חכמים, לא, זה לא חזל, אבל חכמי המאות השנים האחרונות, תמכו ביתר עסקה, כי הם הבינו שבלעדיו, אנחנו נהיה תקועים במצב שמחנק אשראי מאוד מאוד רציני. שבעצם מי שנדפק, נדפק ממנו כמובן זה מי שאין לו כסף. מי שיש לו כסף פה אין לו בעיה. עוד פעם, בלי יתר עסקה, אין אשראי. נכון, אז הוא הנדפק. אין אשראי. נכון, עוד פעם, בלי יתר עסקה, אין אשראי. אם אין אשראי, מי שנפגע זה אנשים שאין להם כסף. כן, לא, לא. הלוואה זה טוב. הלוואה זה טוב, זה בסדר. הלוואות, בריביות שמדברים היום, בוא נראה, הריביות המפוקחות של מדינת ישראל, הריביות היום, בסדר גמור.
באמת, באמת,
איך
שהיום זה לא הכי טוב. זה לא חושב שבאמת שזה. זה הרמה.
נכון, אבל חזל, אני מסביר למה עושים את ההרמה הזאת. למה עושים את זה? כי המשמעות שלא לעשות את זה, אני פעם אמרתי, אני אגיד זה עוד פעם.
כן, כן, כן. אני מבין,
אנחנו לא ניכנס לדיון, אני מסכים איתך שאפשר לקרב את היתר עסקה שהוא יותר ריאלי.
לא,
אתה אני אומר שאפשר לקרב אותו שיהיה יותר ריאלי, בסדר, מה יקרה כשהמשיח יבוא, אינני יודע. אני בענייני משיח אני לא מבין. טוב. אוקיי, הקטנת המחיר. טוב, שמיטת כספים. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, כל בעל משיח ידו. נקריא קצת ההלכות של זה, וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משיח ידו אשר השם בראהו, לא יגוס את ראהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. אז ראינו גם את הביטוי, לא יגוס, נגיסה, מה שהלוואי יש בה פגיעה בחירות. מקור 10, המלווה את חברו וקבע לו זמן 10 שנים אינו משמט, אף פי שהוא בא לידי לא יגוס, הרי הוא אתה אינו יכול לגוס. כלומר, השמיטית משמטת רק את החובות שכבר הגיע זמן הפירעון שלהם לפני סוף השמיטה, ולא כל חוב, לא כל לווה פתוחה. ואת ההלכה, זה גם ראינו שבוע שעבר, המוסר שאתה אותה לבית דין, ואמר להם, אתם גבולי חובי, זה אינו נשמט. כלומר, אתה יכול כבר עוד לפני הפוסבול להגיש תביעה לבית הדין, ולם חייב לך כסף. אתה רואה שהוא לא משלם, חצי שנה לפני סוף השמיטה, אתה בא לבית הדין, תובע אותו, ומבקש מבית הדין לגבות לך, והחוב לא ישמט. ברגע שהגשת תביעה, החוב לא נשמט. וקומה שנייה מעל הדין הזה של מוסר שטרות על לבית דין, זה הפוסבול, מקור 12, שהלל הזקן אמר שכל אחד יכול בעצם בצורה הליך מאוד פשוט להגן על החוב מפני שמיטה, והבאתי את דברי הרב חיים דוד הלוי, שאומר ששורת הדין הייתה, שכשאתה בא למסור שטרות על לבית, אדם בא למסור שטרות על לבית הדין, בית הדין יש לו שיקול דעת החליט, האם לקבל את החובות או לא, ואם זה אדם שאין לו כסף, הוא לא יקבל את החובות והחוב ישמט. ובעצם אז, לפי דברי הרב חיים דוד הלוי, עכשיו בואו נתראה את התמונה הכל. שורת הדין היא שמיטת כספים אוניברסלית, היא מוחקת לכולם את החובות. לא משנה, יכול להיות שאתה מיליונר, פשוט סתם לא בא לך לשלם את הכסף, אתה, כן, לקחת הלוואה, הגיע זמן הפירעון, חודש לפני סוף השמיטה, אתה מושך את הזמן, הוא לא עשה שום דבר, והחוב נשמט, והמיליונר, המיליארדר שחייב את הכסף ירוויח, ומי שנתן אותה הלוואה קנה את האגחים שלו, שהוא איזה אדם קשה יום יפסיד. יש בזה איזה משהו אוניברסלי מאוד, ולא כן, שלא מבחין בין השירים לעניים. הפי דברי הרב חיים דוד הלוי, כיוון שיש לך אפשרות למסור שטרותיך לבית הדין, ובית הדין ישקול מי המלווה מי הלווה ויחליט, ובעצם יהפוך את זה משהו סלקטיבי. אני הדגשתי ואני חושב חוזר, יש פה שני היבטים. יש פה היבט אחד של חירות, כלומר שאתה רוצה לשחרר את האדם מהחובות שלו שהוא עבד לווה לאיש מלווה, ויש פה כמובן צד של אחווה, של סיוע, שאתה בא לעזור לבן אדם שיש לו, לפי דברי הרב חיים דוד הלוי, אתה בא לשחרר את המסכן או לעזור למסכן, לתת לו, לשחרר אותו מהחובות שלו. מה ששוב, אין פה זה שוויון, אין פה שום חלוקה, כי אין פה שום מנגנון בשורת הדין שאומר אני בא לתת מהעשירים לעניים, למרות שתמיד יש איזה היגיון שמי שנותן הלוואה הוא עשיר ומי שמקבל את הלוואה הוא עני, אבל הרי יכול להיות הפוך. המנגנון הוא עיוור, לכן בעיניי הוא, הדאורייתא שלו, הפשוט שלו זה החירות, אתה משחרר את האדם. דברי הרב חיים דוד הלוי זה שוב אחווה. טוב, עכשיו נגיע סוף סוף למצוות הצדקה, שהיא בעצם היום המצווה החברתית הכי משמעותית שאנחנו חיים אותה היום. ושוב, פה אנחנו מתחילים ממדרש בספרי, מדרש קדום מאוד, שלוקח את הפסוק שדיבר על הלוואה, על אהבת אהביתנו די מחסרו אשר יחסר לו. אומר זה הספרי כך, במקור 13, ואהבת אהביתנו פתוח תפתח, פתח לו בדברים שאם באישה נאמר לו אתה צריך ללוות, מכאן עמוד צדקה ניתנת כמלווה. אהבת אהביתנו נותנים לו וחוזרים ומשכנים אותו לדבר רבי יהודה, ואנחנו אומרים לו אוהבי משכון כדי להגיס דעתו. בהתחלה שאתה בא לתת את צדקה, אל תיתן אותה כצדקה, תן אותה כהלוואה. נצחק איתו את המשחק, תגיד לו, תן לי משקון, תביא לי משקון, כאילו באמת הוא הולך להחזיר את זה, אבל באמת אתה יודע שאתה הולך לתת לו את זה, ולא להחזיר. ואחר כך ממשיכים, די מחסורו, הידוע, אין אתה מצווה לאשרו. אתה רק צריך לתת לו את החיסרון, ופה ממש האמירה בעיניי המפורשת, אתה לא שואף להגיע לשוויון, שהוא יהיה עשיר כמוך, אשר יחסר לו אפילו סוס, כזה כולם מכירים, אפילו סוס, אפילו עבד, מעשה בליל הזקן, שנתן לעני בן טובים, אחד, סוס שהיה מתעמל בו, ועבד שהיה משמשו, שהוא מעשה בגליל עליון, שמעלים לאורח, נתרע בשר בכל יום. אז אנחנו רואים פה שני דברים. קודם כל, שחזל לקחו את הפסוק שנדבר על הלוואות. אני חושב שצריך להסתכל גם על פשוטו שמקרא. פשוטו שמקרא מדבר על, אתה נותן מתנות עניים בשדה, ואתה נותן כסף כהלוואה. זה מה שכתוב בפשוטו שמקרא. חזל אומרים, אתה אהבה תאוויתנו, גם כתוב בגמרא, אהבה את זה בהלוואה, תאוויתנו כסף, צדקה, ממש לתת. ואני אומר, אני לא אכפת לי להגיד את זה, אני לא חושב שזה נורא לומר את זה שחזל אומרים, אנחנו בעולם של, כן, כבר, אנחנו מדברים פה על לפני 2000 שנה כבר, שכבר לפני 2000 שנה אנחנו חייבים לעבור למצוות הצדקה בכסף, והם דורשים את הפסוקים בצורה כזאת, כי אתה צריך, כלומר, אני חושב שהמציאות היא גם הייתה חלק מהשיקולי הדרישת הפסוקים שלהם, והפסוק מאפשר את הדרישה שלו. אבל כבר אז הם עושים את הסוויץ', את המעבר ממתנות עניים בשדה למתן כסף. זה כבר הדבר ישן מאוד. זה הדבר ראשון. ודבר שני, ופה אנחנו כבר רואים פה דבר, באמת, האדי מחסורו הזה הוא, איך אני אומר, הוא חידוש עולמי. כי אנחנו בעולם מכירים דפוס של רווחה שאומר אני נותן לפי, כמו שאמרתי, קצבאות אוניברסליות לכל מי שנמצא במצב שהוא בדרך כלל זקוק לעוד הכנסות, ילדים, לידה, זקנה, נותן לכולם, אוניברסלי. אנחנו מכירים את דגם הסעד שאומר אני נותן לנזקק. מה אני נותן לנזקק? תמיד משהו מאוד, מאוד, מאוד אובייקטיבי, מאוד אחיד. אתה תקבל, אני לא מדבר, אפילו בארצות הברית היום, הולכים למשרד, כשנגיע לעוני נדבר על זה, כשאתה הולכים למשרד הבריאות, כמה, מה הסל המזון הבריא שבאדם צריך לאכול? זהו, זה תקבל, זה קו העוני, לא משנה, עוד איזה מכפיל, זה מה שאתה תקבל. ואצלנו, אנחנו כן אומרים, אתה נותן לעניים, אז אתה סלקטיבי, אתה לא מתכוון להעשיר את הבן אדם, אתה לא חותר לשוויון, אבל אתה נותן לו די מחסורות, אתה נותן משהו שהוא סובייקטיבי. אתה מגדיר פה עוני כדבר סובייקטיבי, וזה דבר באמת יוצא דופן. אגב, במחקרים משמשים במונח עוני סובייקטיבי, אבל לא במובן הזה. במחקר, כשאומרים עוני סובייקטיבי, מתכוונים, שואלים, לא נלך למומחה שיגיד מה זה עוני, ננסה, נשאל אנשים, כמה אתם חושבים שבן אדם צריך לחיות, כסף של לחיות, ואם יש לו פחות מזה הוא עוני. אגב, זו שאלה מעניינת, ובאמת מעניין אותי מה יוצא בישראל. אני חושב שהתוצאות, זאת אומרת, היו תוצאות הגיוניות.
התוצאות שמשתנה, אבל מצד שני. בן אדם שלא אכפת לו לגור בפריפריה, לא אגיד את התוצאה שבאדם שגר בתל אביב.
אז קודם כל, אני חושב שתוציא את מרכיב הדיור. תוציא את מרכיב הדיור, אבל אני מסכים, בוא נעשה פקטור. נעשה, בסדר? נעשה סקר, נבדוק בתל אביב, בסדר? נבדוק בתל אביב, נבדוק בפריפריה. ונראה מה יצא לנו, ואני חושב שקודם כל, זה מעניין מה יצא. אני חושב שדעתי גם השונות, מעניין מה היא תהיה. כל זה בדיוק איזה מחקר מעניין, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא מה שכתוב פה. הסובייקטיבי הזה הוא סובייקטיבי קיצוני. כלומר, אתה לא הולך לשאול אותי או אתכם מה אנחנו חושבים שזה עוני. אתה הולך לבן אדם, המסכן, ואתה אומר, מה הוא צריך, מה הצרכים שלו, עכשיו זה מה שנקרא סובייקטיבי אובייקטיבי, אני לא שואל אותו, תגיד לי, מה בא לך? אז הוא אומר, אני בא לי לימוזין על יד הבית, טוב. דקה, יאללה, ניתן לך לימוזין. אני...
מי שהיה לו לימוזין, אנחנו נביא לו לימוזין.
אני מראיין אותך, ואני מנסה להבין מה הדבר שגורם לך מצוקה. מה הדבר שגורם לך מצוקה? אני אתן לכם דוגמה, שתרגישו את זה, כי זה נשמע קצת, בדרך כלל זה נשמע עזוי, הסוס הזה והאבן, אבל אני אתן לכם, נתחיל מהכבד אל הקל. אוקיי? סיפור, מי שפעם נתן את הדוגמה הזאת, אני אגיד בן אדם, באמת שהיה עשיר, והוא היה עם הוא היה הולך, היה לו מנוי לקאנטרי קלאב, איפה שהוא גר, וכל החברים שלו שם, ועכשיו הוא פשט את הרגל, אין לו, ממש אין לו כלום. ותראה לו, בסדר, אוכל תקבל, בגדים תקבל, זה תקבל, אבל הבן אדם הזה, אם הוא לא מגיע לקאנטרי קלאב, הוא בעצם מנותק לחלוטין מהחברה שלו. זה הרבה כסף, מנוי לקאנטרי קלאב, ואז אתה שואל, האם זה צדקה לעזור לו להגיע לשם? עכשיו, אתה קצת צריך לראיין אותו, כן?
אני אומר לו וילה שלהחזיק אותה עולה 5,000 שקל
בחודש. אז אני אומר, התשובה היא, 5,000 זה דירה, איפה וילה ב-5,000? תחזק וילה. אבל אתה אומר, אני באמת צריך לראות, האם הבן אדם הזה, אגב, הביטוי המודרני זה שמירת סטטוס, כלומר, האם האדם הזה באמת, כשאני לא מאפשר, כאילו, אני לא עוזר לו להגיע לקאנטרי קלאב, האם אני באמת מותיר אותו במצוקה? אני לא אשים בזה. אין לי רגשות אשמה שהוא צריך את זה, וגם אני לא חושב שאני, לא חושב שאפשר להאשים אותו כל כך בזה.
אפשר במצוקה, אז מה? עכשיו, תרגל לשם
זה. אז זה, יש שאלה מעניינת לך גם, הרב אבינר כתב שזה, מה זה זמני? את לא תתרגל, תהיה כמו כולנו. אבל אני חושב שזה גם תלוי בגיל. תחשוב, יש בן אדם בן 20, בן אדם בן 60, 70. אני אתן לכם עוד שתי דוגמאות לזה. הם עוד, שבעיניי הם כבר
קשיבים.
אני חושב שכן.
מחלוקת או
ש... לא, אני חושב שזה כן. שזה יכול להיות הצדקה. אני אתן לכם עוד שתי דוגמאות שהן יותר מהעולם שלנו היום. אחת, כיוון שאתם סרוגים, אז אנחנו נדבר על דוגמה שהסרוגים יהיו יותר להזדהות. נגיד, שילד יצא למסע של בני עקיבא. זה צדקה או לא צדקה? התשובה, תלוי בה. אם כולם הולכים ורק הוא לא הולך, אז אתה, כן, משתמש במילה שאני לא, הדרה, זאת אומרת, אתה מוציא אותו מהחברה, כן, הוא נהיה חריג, המסומן הזה שלו. תגידו, צריך תיק לבית ספר צריך או שאפשר לבוא עם שקית? אתה מדמיינו את כיתה א', כולם עם התיקים החדשים, והוא הילד אחד עם שקית בית. וגם אני מניח שיש כאלה ילדים בישראל. אז זה, אני חושב שזה צדקה מובהקת. זה צדקה מובהקת. זה לא צריך את זה באמת, אבל אתה מבין שהדבר הזה גורם למצוקה. עכשיו, זה לא אומר אגב שאת השקל הראשון שלי אני אשים שם. יכול להיות שאם יש בן אחד אין לו מה לאכול, השני אין לו תרופות, והשלישי אין לו תיק לבית ספר, אז אני אתחיל בתרופות, אני לא יכול להתחיל מה... אני לא חייב, אני יכול. בצדקה הפרטית, כל נגיע לדין הצדקה, אבל זה צדקה מובהקת. עכשיו, אני חושב שאינטואיטיבית, אני לא פה התקוממות רבתי על מה שאני אומר, כי אני חושב שכל אחד מרגיש שזה באמת מצוקה. זה מצוקה אמיתית לא פחות בשביל ילד שאין לו לאכול, או שכולם באים ליום ראשון של בית ספר ואין לו אלקוט. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת ממגזר אחר. באגפים מסוימים של העולם החרדי שכולם הולכים עם פאה, אישה שאין לה פאה, אתה יודע, זה כמו הולכת עם שלט על הראש, זה כאילו כולם מסתכלים עליך. אז אתה לא אומר לקנות את הפאה הכי קרה, אבל זה באמת אישה שמתחתנת שם ואין לה כסף, אתה 500 דולר, לא יודע כמה זה עולה. ופאה בסיסית, זה ממש, זה כמו ילד שבא לבית ספר ביום הראשון, בלי אלקוט. כולם מסתכלים עליו. כן, או ילד בא לבית ספר בלי, בפורים לא מחופש. יאללה, היום תחפוס את עוד 19 שקל, זה לא מזה נפשוט את הרגל, הקופות צדקה לא יישבו מזה, אבל אתם מבינים שכל אחד יכול להתחבר לזה, להבין, עכשיו אתם מבינים, אני אומר פעם, למה מדינת ישראל, ואני אומר, אנחנו נפתח את זה עוד בהמשך, היא לא עוסקת בדברים האלה, כי היא לא יכולה להתעסק בדברים האלה.
כן, זה לא פרקטים, אני
רוצה... אבל הצדקה, אבל אמר, אתה, מצוות הצדקה, מצוות הצדקה הפרטית, שהיא אגב, זה היה מצווה מדורה, אתה מתחיל עם המצווה שלך, אתה מכיר ילד, אתה מכיר משפחה שצריכה את הסיוע הזה, זה מצוקה, זה צדקה. צדקה למאדרין, אתה לא חייב לחפש את הבן אדם שאין לו מה לאכול. זה צדקה אמיתית, אתה עוזר לבן אדם במצוקה.
היו תקופות שהמדינה עשתה דברים דומים. מציין של מחשב לכל ילד.
היה נכון, בתקופות, כן, אתה מדבר על הדברים, היה בפעם, פעם עם פקידות הסעד, היה משרד הסעד, היה להם פשוט פנקס צ'קים. היה בא בן אדם, עוד שמע, יש לי בר מצווה עוד מעט. כך, 300 לירות, זה מזל טוב. עכשיו, כל אחד מבין, אתה מבין, זה מתכון לשחיתות מטורפת, כן? אבל אני מבין למה הפסיקו את זה. אבל, טוב, בוא, אתה כבר מה שאומרים לי להנחתה, בוא.
על מבצעים שעצו איתם בשנות 2000.
כן, אני יודע מה שאתה אומר, כן, הבנתי. בסדר, עכשיו הכל ילד, ואגב, אני לא יודע אם זה עבד.
זה לא שתך די מחסמו, אז...
טוב. כן, שם זה גם היה לחלץ את הבנה מהעוני, אני רוצה לתת לו...
זה כלי לפרנסה.
זה כלי למוביליות חברתית. טוב, עכשיו מקור 14, עכשיו אני שוב אומר בצורה ברורה, מצוות הצדקה מהתורה היא מצווה פרטית. כל אחד נותן למי שהוא רוצה, אגב, פה יש לך טובת הנאה, אתה נותן למי שאתה רוצה, אתה צריך, יש לך כמה אתה צריך לתת, ככה או אחרת, ואם לא תיתן, ניגע לזה, כן, יש כפייה על זה, שוב, זה מצוות, זה סיוע סלקטיבי, אפילו לא לפי קריטריונים, אתה יכול לתת למי שאתה רוצה שהוא עני, עוני הוא עוני סובייקטיבי, שזה כמו שאני אומר חידוש גדול, ואין פה בכלל מערכת ציבורית שמנהלת את זה. כל אחד, אתה תיתן למי שאתה רוצה. במשנה כבר, לפני 1800 שנה, מקור 14, אנחנו פוגשים את הצדקה הציבורית. וכך כתוב שם, אין פה חתים לעני עובר ממקום למקום, מכיכר בפונדיון, ארבעסים בסלע, כלומר אתה צריך לתת לו לחם. לן נותנים לו פרנסת לינה. מה זה פרנסת לינה? סקש. שבת נותנים לו מזון 3 סעודות. מי שיש לו מזון 2 סעודות, לא ייתן מן התמחוי.
סקש
וספסל בחדר האחורי של בית כנסת. זה מה שהיה. היום מנסתם ייתנו לו באיזה... עושים את זה. נגיד, כל ההומלסים לפני השלג, עוברים שם ואוספים אותם מהרחובות, לחדרים. כן. אפילו לבתי הארחה. לא יתום, מי שיש לו מזון 2 סעודות לא יתום מן התמחוי, מזון 14 סעודות לא יתום מן הקופה, והקופה נקבט בשניים ומתחלק בשלושה. אנחנו מכירים פה שני מוסדות, המוסדות האלה כדרכם של חכמים, הם שמות גדולים. קופה זה פשוט סל, ותמחוי זה סיר, כן? אבל אנחנו רואים פה שני מנגנונים. יש מנגנון אחד שהוא, אם יש לך 2 סעודות, כמו אוכל ליום, אתה לא תקבל מהתמחוי, אם יש לך אוכל לשבוע, אתה לא מקבל מהקופה, ואם חסך את כן תקבל מהקופה, והקופה, כפה אנחנו רואים, נגבית בשניים, מתחלקת בשלושה. כלומר, כבר פה מדובר על גבייה, על מס שגובים אותו ומחלקים קצבה. עכשיו בוא נראה את זה ברמב״ם שכבר ייתן לזה קצת יותר נפח, אבל אני חשוב לי להראות את זה במשנה כדי להראות שזה כבר ב-1800 שנה הרעיון הזה כבר קיים. כן.
זה הבדל בין, כי במקור הראשון זה לא מדובר על שתי סעודות, מדובר על יכולת לקנות לו, אמרנו, כרטיס לקנטריק.
נכון.
אז זה, אמר, זה הבדל.
או, יפה, תנוגע יפה, שפה בצדקה הציבורית, ואני מגביל את הציבורי לאוכל, למקום לישון בלילה, אני, אין מה לעשות, הציבורי לא קונה ילקוטים. מה?
כן,
אבל קונה שחיתות. אוקיי, אני אומר, תשמע, יש דברים שאני לא יודע לטפל בהם. אני, כשאני הולך לציבורי, אני יודע שיש דברים שאני יודע לעשות, אבל שאני לא יודע לעשות. מה שאני לא יודע לעשות, אני לא מתעסק. אם אני צריך להתחיל להכיר כל אחד מה בדיוק רוצה, לא יודע. אני משאיר, וזה אומר שהציבורי לא מחליף את הפרטי, אלא הוא לוקח חלק מהאחריות, וחלק הוא משאיר לפרטי. בואו רגע ונראה את הרמב״ם, בסדר? רמב״ם כבר נתן לזה הרבה יותר מפורט. מקור 15, כל עיר שיש בישראל, חייבים להעמיד מהם גבאי צדקה. גבאים זה לא, אמרתי, זה לא מי שמחלק עליות בבית כנסת, אלא מי שגובה כסף. אנשים שאתה לא בא, זה מה שנקרא היום פקיד שומה. גבאי צדקה, אנשים ידועים ונאמנים, שיהיו מחזירים עליהם מערב שבת לערב שבת, כלומר כל יום 60 עוברים, באמצע ניקיונות, לוקחים מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי ליתן, ודבר קצוב עליו. גובים מיסים. והן מחלקים המעות מערב שבת לערב שבת, ונותנים לכל עני ועני מזונות המספיקים לשבעה ימים, וזו היה נקראת קופה. וכן מעמידים גבאים שלוקחים מכל, בכל יום ויום מכל חצר וחצר, פת ומיני מאכל או פירות או מעות, מי שמתנדב לפי שעה, זה וולונטרי, ומחלקים את הגבוי לערב בין העניים ונותנים לכל עני ממנו פרנסת יומו, וזה נקרא תמחוי. כלומר, יש לנו קופה, זה מס, וזה קצבאות שבועיות, ויש לנו תמחוי, שזה קופה צדקה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שמי שרוצה תורם, וכל מי שנמצא מחוץ לעיר, מקבל אוכל, אתה עברת לפה, הגעת אלינו, כן, ללילה, הגעת לפה היום בערב, הלאה, קבל מאיתנו חבילה ל-24 שעות הקרובות, בעוד 24 שעות אם תהיה פה, תבוא שוב, אם לא, תמשיך לעיר הבאה, ותקבל שם. ואומר הרמב״ם, מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה, לכולם היה קופה של צדקה, וזה דבר מעניין. זה לא תקנה, זה לא דאורייתא, גם לא כתוב שיש תקנה כזאת. זה פשוט היה. המשנה לא מדברת עם, כן, לא יודע מה, נר חנוכה צריך להדליק, מצווה להדליק. עם ישראל עושה את זה, אבל תמחו, יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו, והמנהג הפשוט היום שיהיו גבאי הקופה מחזירים בכל יום, מחלקים מערב שבת לערב שבת, כמו גם את הקופה גובים, רשות המיסים עובדת לא רק בימי שישי, התמחו נקבע בכל יום, הקופה מערב שבת לערב שבת, והתמחו לנהיה עולם, והקופה לנהיה אותה עיר בלבד. כלומר, הקופה היא מוסד שאומר שאנחנו גובים מיסים מהתושבים ומחלקים לעניים שהם תושבים או אזרחים, להם אני מחלק צדקה, הם זכאים לזה, ויש לי חבילה מאוד מאוד מצומצמת שמה שאני מתעסק. מתעסק באוכל, אני מתעסק בבגדים, אני מתעסק בקבורה, דברים מאוד בסיסיים. אני לא, כן, הקופה לא מנסה לפתור את כל הבעיות. מה?
אתה צריך לחסד בקונצנזוס, אחד לא חולה כזה
שזה צריך לתת, אני שמח, יש כאלה שחותקים גם על זה, אבל בסדר.
על אוכל, ברמה שדובר פה על אוכל?
מצוין, בואו, לא נמצוא ויכוח כשלא צריך, אבל, לא, וגם, שוב, לא ניכנס היום לדיוני האחרונים, אנחנו יכולים כבר מרחיבים את הרשימה לכל מה שהוא מסט, אבל בזה הקופה מתעסקת, ופה בעצם אנחנו, נוצר פה בעצם קומה שנייה, דין דאורייתא, שהוא מצווה צדקה פרטית, תיתן למי שאתה רוצה, כמה שאתה חייב, ותיתן למי שאתה רוצה, וזה אתה יכול לבחור, כמו שאמרתי, לתת ללכת לכרטיס הקאנטרי קלאב, כשיש מישהו אחר שרעב ללחם, הקופת הצדקה הציבורית מגדירה לעצמה משימות הרבה יותר מצומצמות, היא מתלבשת עליהם כמו שצריך, והיא מתעסקת רק בהם, והיא מבוססת לא על התנדבות. ולכן אני אגיד משפט אחד כבר עכשיו, יש ויכוח גדול, אפשר להגיד, בין הרבנים לבין הלא רבנים. הרבנים אומרים, אגב, דבר שהוא הלכתית אפשר לחלוק עליו, שהקהילה שזכאית לגבות מיסים, יכולים להיות בקהילה הזאת 100 אנשים, 100 אלף אנשים ומיליון אנשים, ו-100 מיליון אנשים. והציבור רשאי לתקן תקנות, ראינו את זה, גודל הציבור הוא לא, אין גודל מקסימלי. כל ציבור יכול לתקן תקנות, והקופה היא חלק מהתקנות, ולכן גם מדינה שלמה יכולה להגיד, אני גובה מיסים ומחלקת קצבאות. יש לה סמכות. כמו שיש לה סמכות להחליט על חוקי התחבורה, חוקי התעבורה, או אלף חוקים אחרים. זה אמירה שאי אפשר להתווכח עליה. יש ויכוח שעמדה הלכתית, תמיד ידעתי, כל הרבנים חושבים ככה, כמעט, ודאי גדולים, שלמדינת ישראל יש סמכות, למדינה של ישראל ומדינה בכלל, לנהל את קופת הצדקה. ויש מעטים, יש גם כמה רבנים שאומרים את זה, אבל מעטים, בעיקר לא רבנים שאומרים, היתרון של קופת הצדקה שהיא עדיין קהילתית, אתה עדיין מכיר את העניים, אתה עדיין יודע שבאמת הבן אדם נזקק אמיתי. ברגע שהמדינה עושה את זה, זה לא טוב. אני כבר אגיד את עמדתי, שאני אומר, אוקיי, אתם רוצים לחזור לשוב לפקידות הסעד, שמכירות את הנכנסות לאנשים הביתה, ומחלקות, כמו שהן כותבות צ'קים ונותנות, אין בעיה, אני מוכן לעשות את זה, אני לא יודע אם זה כזה רעיון מוצלח, אבל את הגבייה של המיסים, אין שום בעיה לגבות, עם מערכת ממשלת, עם מערכת ארצית.
למה הוא מדבר על מיסים? כל אחד,
אתה נשים לב ברמב״ם. בפסקה הראשונה, לוקחים מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי לתנן לדבר קצוב עליו. רגע, זה מה שאתה חייב לתת. לעומת זאת, בתמחוי, מה שהוא מתנדב לתת. מה שמתנדב לפי שעה. התמחוי זה בהתנדבות, זה הצדקה, הצ'רטי, וקופת הצדקה, קופה... מה?
לא עשו ככה באמת. לא עשו ככה.
אומר הרמב״ם, מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין היום קופה של צדקה. לפחות הרמב״ם כבר שמע את זה.
לא, לא עשו. כן.
שמה? זה לא מה אתה אומר מה אתה אומר מה שאתה יודע. הרמב"ם מתאר משהו אחר, גם הוא אומר שהוא רואה שזה קורה. לא, הוא אומר אתה מחליטים כמה אתה צריך לתת. ובאים לקחת את זה ממך. בכוח. ומחלקים את זה למי שהם רוצים, לא למי שאתה רוצה.
גם אם לא קראו לזה צדקה, קראו לזה מס קהילתי או משהו
כזה. כן, קראו לזה קופה של צדקה.
כן, אבל זה רק היה כאילו בחריג, הם באמת...
לא, זה הבייס, זה כל יום, עושים את זה כל שבוע. אתה אומר, לא, מה שאתה אומר זה לא מה שהרמב"ם אומר. אני אומר, אתה מתנצל שאני מעדיף את מה שהוא אומר. אבל הוא גם מתאר את מה שהוא, הוא מתאר את מה שהוא רואה. הוא אומר, אני לא מכיר קהילה שלא עושה את זה. אני, מה שאני רואה בעיניים שלי, הוא אומר, בכפייה, מה שהוא ראוי לתת, מה שהחליטו שהוא צריך לתת. מה זה? אתה מדבר איזה תקופה? המאה העשירית או המאה העשרים? ארוך השולחן אומר, בתקופתי כבר אין קופה של צדקה. ההתפרקות של הקהילות, של האוטונומיה, ההתפרקות האוטונומיה היהודית, האמנסיפציה, אין כבר קופה. אבל הרמב"ם מתאר בערך מהאלף העשירי, מהמאה העשירית, סליחה. שהוא חי בעולם, של קופה של צדקה?
לא, יש קופה.
אני אומר לך עוד פעם, לא, לא, קופה זה מילה שמועה. קופה פירושו מס, שגובים אותו לפי מה שהגבאים חושבים שאתה צריך לשלם. לא מה שאתה... זה קופה, לא הפושקי. קופה, קופה, קופה הזאת, קופה של ההלכה.
אין קופה, אבל זה משהו שהוא, זה בעצם תחלופה
לפרטי?
לפרטי?
מה זה תחלופה? אתה לוקח נתח, שוב, אני רואה קצת את המודרני, אז אני אומר את זה. הציבורי, הוא מטפל בגזרות מסוימות. הוא אומר, אני מטפל לך באחד, שתיים, שלוש, בנושאים מסוימים שאני יודע לטפל בהם. בחינוך הציבורי, בבריאות הציבורית, זה המצב היום.
בן אדם שאומר, אני נגיד יכול לתרום 1,000 שקל בחודש. אז איך אתה יכול להעריך? אני כבר תרמתי מעצמי, אתה לא יודע.
לא, תיתן את השקל הראשון שלך, אתה תשים בקופה, אחרי זה תרצה, תיתן. מה שישאר לך, תיתן מי שאתה רוצה. היום זה, היום אין קופה. זה לא קופה. זה לא הקופה הזאת. עוד פעם, פושקה, קופה...
לא, יש קופה של הגיל.
אני יודע, אבל זה לא. זה לא זה. מה שכתוב פה, זה קופה, זה ביטוח לאומי, זה לוקחים לך כסף מה שהם רוצים, ומחלקים למי שהם רוצים. אתה יודע, אפשר לקרוא קופה, זה מילה שאפשר לך להדביק עליה מה שרוצים. הקופה של המשנה ושל הרמב״ם היא קופה של מערכת רווחה בכפייה ובחלוקת קצבאות. זה מה שיש פה.
מקבילה של ביטוח לאומי שלהם.
דומה לביטוח לאומי, כן. אפשר להתווכח, יש הרבה שוני, אני לא אכנס ל... יש הרבה שוני, שוני ענק. דומה להבטחת הכנסה שלהם, בסדר? הבטחת הכנסה היא משולמת לפי זה, אבל תמיד יש הבדלים, בסדר? יש הבדלים. כן.
מה שאמרנו בהתחלה על לשלם לו קאנטי
קלאב, כן.
זה גם חלק מהגבייה הציבורית,
לא, לא, זה לא בתוך הרשימה, ברשימה יש אוכל, ברשימה יש אוכל, בגדים, יש רשימה, סגורה.
אם מישהו צריך להבין את זה, אז יעשו מגבית מיוחדת.
אם רוצים, זה כבר צ'רטי, נכון? זה כבר צ'רטי, מישהו רוצה ישלם. הציבורי לא מתעסק בזה. בסדר? אוקיי, עכשיו, וזה שוב, לנזקקים בלבד, אבל כן נכנס פה אלמנט של גבייה שהיא לא צ'רטי, שזה כבר מבחינת שוב מדינת הרווחה, זה מתקרב למדינת הרווחה, אבל זה שוב, זה לנזקקים בלבד, זה מה שנקרא דפוס הסעד, דפוס הסלקטיבי. מה?
זה ממש
מתקרב. ההבדל בין צ'ריטי, שזה פרטי, שזה הימין הכלכלי, זה מה שהוא רוצה. שאומר, אין מיסים חברתיים.
זה מאוד רחוק מדעת
הרווחה. אין בעיה, שאלה, איך אומרים, שכמה אתה סובן מדעת הרווחה, אבל בשביל השמאל זה לא מספיק, ובשביל הימין זה בלתי נסבל. בוא נגיד ככה, זה כבר בלתי נסבל. טוב, כן. בצדקה, אני אכנס לזה בדיני צדקה. הרמב"ם פוסק שצדקה כופים אותך לתת. אגב, זה שוב, מחליטים כמה אתה צריך לתת, וכופים אותך לתת, לא אומרים לך למי לתת. זה אפילו לא, זה חיוב די שמיים, זה פחות מזה. בדרך חיוב די שמיים, זה לא מתערבים לך. פה אתה ממש כופים אותך, זה מצווה, אתה צריך לעשות אותו. טוב, עוד תחום חשוב, זה תחום יחסי עבודה, שהוא מעניין. אנחנו רואים לגבי יחסי עבודה, כשאנחנו, לא הבאתי פה את הכל, אבל אתה סוקר את המצוות שעוסקות ביחסי עבודה, אנחנו רואים שלפועלים יש מצווה אחת, וזה לעבוד בכל כוחם, זו מצווה שאי אפשר לזלזל בה. לומדים את זה מיעקב אבינו, שכן, בחורף החלני, חורף וקרח בלילה, כן, לא בחורף.
ביום
החלני חורף וקרח בלילה, כן. אז יקטור, יעקב אינו עבד, צריך לעבוד כמו שצריך, אבל כנגד זה יש הרבה מצוות שמוטלות על המעסיק. בוא נראה אותם, וגם יש להם גבולות, מה כן ומה לא. יש מצווה, כמובן, מצוות הלנת שכר, איסור הלנת שכר. כתוב בתורה, לא תעשוק שכיר, אני ואביון, מקור 16, מאחיך ומגרחה שהוא בארצך, בישריך, ביומה תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא, ולאו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל השם, והיה בך חד. קודם כל, תשימו לב שהפועל הוא אני. זה דבר, שוב, כי בעולם החקלאי, בעולם החקלאי, הסטנדרט הוא שיש לך, יש לך משק חקלאי שלך, אם אתה צריך לעבוד אצל אחרים, אתה אני. אוקיי? אבל יש באמת איסור חמור להלין שכר, והרמב"ם כותב את זה במקור 17, כל הקובע שכר שכיר, כאילו נתן נפשו ממנו, שנאמר, ואליו הוא נושא את נפשו, ועובר בארבע אזהרות, ארבע לווים, ועובר משום בל תעשוק, משום בל תגזור, משום לא תעלין פעולת שכיר, משום לא תבוא עליו השמש, ומשום ביומו תיתן שכרו. אני דבר חשוב, באמת חשוב. באמת צריך לעשות את זה. אני אומר, לא מדבר, זה קורה הרבה עם כל מיני עובדים, נגיד כמו בייביסיטריות, או כל מיני כאלה, שהם באמת אין להם שום, כאילו, נראה לך כאילו זה מין, אנחנו בחבר'ה פה, כן? או שאתה, אפילו, תחשבו כאילו דברים שאתה לוקח איזה חבר, שיעשה לך איזה עבודה, אתה אומר, אני אשלם לך. צריך לשלם בזמן. והחובה היא לשלם ב-12 שעות, לא ב-12, אם העבודה מסתיימת בלילה, אתה צריך לשלם לו עד סוף היום של מחרת, אבל יש מסתיימת ביום, עד סוף הלילה. זה ממש מצווה דאורייתא. וצריך לעשות, אתה לוקח איזה שיפוצניק שיעשה לך, ואם אתה לא מתכוון לשלם מיד, אתה צריך להגיד לו את זה, תדע לך, אני אין לי מזומן, יש לי צ'קים, או אני כסף עכשיו, אני אשלם בעוד יומיים, שלושה, אם לא, אתה ממש עובר איסור. זה לא משחק, וזה... אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם הגנה על השכר, והגנה על הסכם השכר. זה לא התערבות בתוך הסכם השכר, אלא רק אומר, כבר עשינו את ההסכם, מה שקבעתם, אין שכר מינימום, אין כלום פה מדאורייתא, את ההסכם הזה אתה חייב לבצע, ואם אתה לא מבצע, זה מהאיסורים, באמת, מהאיסורים הממונים החמורים ביותר שיש. ולמה? אני חושב כל אחד מבין, כי באמת האדם שעובד, אפילו אם הוא לא אני, הוא צריך את הכסף, הוא לא עובד בהתנאות, הוא לא עובד בשביל הכיף, רק בשביל הכיף. עוד הלכה חשובה של דיני עבודה, אז זה הגנת השכר, אם הפועל הוא אני, אנחנו מדברים פה על הגנה על דיני הערבות ההדדית, ועוד הלכה חשובה במקור 18, מתחיל הפועל במלאכה וחזר בו אפילו בחצי היום חוזר, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. כלומר, לפועל יש זכות להפר את הסכם העבודה עם המעסיק, ולמעסיק אין זכות כזאת. כלומר, אין פה שוויון. צד אחד קיבל את זכות ההפרה, וצד שני לא קיבל את זכות ההפרה. בעיניים ברור. אתן לכם רק את זה. מה אתם חושבים? על איזה ערך מגנה ההלכה הזאת? ערך החירות, בוודאי. לא ערך השוויון, ואפילו לא ערך האחווה. ערך החירות. אתם עבדיים ולא עבדים לעבדים, וזה גובר. חוזה זה דבר מאוד חשוב מהתורה. אדם צריך לעמוד בדיבורו ולשלם משהו התחייב. אבל ערך החירות גוברת, ולכן אין אפשרות, אדם, אנחנו משחררים אותו ונפסק להלכה שזה גובר אפילו על התנאי המפורשת. גם עובד מתחייב, עושה קניין, אני נשאר פה ואני לא יכול להתפטר, הוא יכול להתפטר. ערך החירות היא קוגנטית. נכון מאוד. נכון, וזה ההשלמה של זה, אנחנו לא פה בשולחן ארוך, זה אומר גם אנחנו מגינים לזכות הקניין של המעסיק, אבל איך החירות היא נמצאת עדיין כדבר, ושוב אני אומר, ואין פה שוויון, זה מה שחשוב לומר. ודבר אחרון, מקור 19, הפועלים שהם עושים בדבר שגידולו מן הארץ, ועדיין לא נגמרה מלאכתו, בין מתלוש, בין ממחובר, ויהיו מעשיהם בגמירת מלאכה, הרי על בעל הבית, המעסיק לומר, מצווה שיניח אותם לאכול ממה שהם עושים בו. כן, מותר לך לאכול, כן, נדעים את זה מפסוקי התורה, שמותר לך לאכול מהדבר שאתה מתעסק איתו. אני בלאחרון הייתי באיזה בציר, אתה רואה אנשים עושים את זה, כן? אוכלים מענבים שם, ויש עוד הלכה שמופיעה בגמרא, ומובאת מלי במשנה ברורה, שכשאתה, יש לך מלצר, ואתה מלצר מגיש אוכל, אם הוא היה טוב, אתה חייב לתת לו איתו מהאוכל. זה, אני קורא לזה תנאי העסקה. כלומר, לא להסיק בן אדם בתנאים שהם, אני יודע, זה לא נורא והיום, אבל בתנאים לא נעימים. אז אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על דיני העבודה, אנחנו רואים פה את אכיפת הסכם העבודה, אנחנו רואים פה את זכות להפר את הסכם העבודה, ואנחנו רואים את תנאי העבודה, שאני אומר מאוד מאוד, זה קצת יותר מבסיסי, כי לתת לבין שהוא יהיה לו נעים לעבוד, עובד עם אוכל, שיוכל גם לאכול מהאוכל הזה. ואני אומר פה, מה שוודאי זה שזה, יש מצוות שמגנות על העובד ואין מצוות שמגנות על המעסיק. יש פה חוסר פרופורציה. ואני אומר את זה כבר כי זה אמירה שהימין הכלכלי אומר, למה שיהיו דיני עבודה? עבודה היא הסכם לכל דבר, יש שני צדדים, הם ניהלו מסע ומתן, מה שהם חופש החוזים, מה שהם החליטו זה טוב, למה להתערב? אני רואה שהתורה חושבת אחרת. התורה חושבת שהיא מתערבת בחופש החוזים. היא מתערבת בחופש החוזים. התערבות, אין לי בעיה עם זה. גם, אתה יודע, איך אני אומר, יש אנשים שיותר קל להסביר להם שהם צריכים לדאוג לפועלים שלהם בגלל צער בעלי חיים מאשר בגלל דיני עבודה. בסדר? גם בעל חיים, גם עובד הוא בעל חיים. שיהיה? אין לי בעיה. אז אנחנו רואים פה באמת, יש הגנה על העובד, הגנה מסוימת, הגנה מאוד מאוד רזה, אבל אין שוויון. הלכה לא אומרת, זה הסכם שוויוני, אנחנו לא רואים את זה אגב בשום תחום אחר. כל תחום אחר, הגנה היא שוויונית, נגיד דיני הונאה, הם מגנים על המוכר ועל הקונה באותה מידה, פה יש הגנה רק על העובדים, הגנה רזה. אז ראינו חירות וראינו אחווה, או ערבות הדדית, טיפה שוויון, אני חושב שכשרואים שוויון, רואים שאין שוויון, אבל בכל אופן צריך להתייחס. אנחנו רואים שוויון בשמיטת הקרקע בשביעית, וטיפות הפסוקים, מקור 20, שבשמיטה נקרא את זה שש שנים תזמור שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך, המילה שבת, תקשר אותנו מיד עוד מעט לשבת של ימי השבוע, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, צפיח צריכה לא תקצור, ונווה נזרך לא תבצור, שנה שבתון יהיה לארץ, ואתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולמתך ולשריך ולתושבך גרי ממך, ולבאמתך ולחיי אשר בארצך, תהיה כותבותה לאכול. כלומר, בשמיטה יש הפקר של כל הקרקעות, אז זה משהו שהוא קרוב לשוויון, כי כל אחד יכול לבוא ולקחת. אני אומר, מה זה לא? זה לא באמת, זה לא חלוקה מחדש, זה מאוד חשוב. זה לא חלוקה מחדש, זה אומר בעצם אין בעלות. בשנת השמיטה אין בעלות, והאין בעלות יוצר מצב של שוויון מסוים. אני חושב, ואני אומר, ונוסף לזה איסור לעבוד את האדמה, שזה מבחינה כלכלית טירוף. כלומר, אני אגיד לך, זה ודאי הפך משוויון, כי הסוציאליסטים היו רוצים שבעל הקרקע יאבד את האדמה שלו בשמיטה, וכל אחד יכול לבוא ולקחת את היבול היפה שיגדל שם. התורה אומרת לא, אתה עוזב את הקרקע כי אנחנו בשבת, אתה לא עובד, והקרקע יפקר וכל אחד יכול לבוא, ואנחנו, בעולם השבת יש בו שוויון, אבל השוויון הוא לא חלוקה, אלא אין בעלות. אז אני אומר משהו שהוא קצת, זה נדמה לי גם שהרב קוק כותב את זה בשבת הארץ, אבל אני אומר, יש פה איזשהו שאיפה, כן, ליום שכולו שבת, שהבנה שעולם הכלכלי, עולם שיש בו קניין פרטי, ויש בו תחרות, ויש בו עשירים ועניים, זה עולם לא נעים. כן? אחרי הכל זה עולם לא נעים. אם אתה בצד החזק, אולי זה יותר נעים, אבל בדרך כלל זה לא נעים. ובעולם שכולו שבת, אז אין בו קניין בכלל. אבל זה מצד שיש פה הבנה, ואנחנו, כן, יש פה איזה חלום על עולם כזה, בלי קניין פרטי, אבל זה הבנה שהפתרון הוא לא חלוקה מחדש. כי לחלק מחדש זה לייצר קניין, לקחת מאחד, לתת לשני, אז יש קניין פרטי, רק כן, ניסינו לייצר איזשהו שוויון, וזה לא ילך, ולא ראוי, ולא טוב שנעשה את זה. אנחנו רק יכולים לטעום את העולם הזה, עולם שכולו שבת, ביום שבו אין קניין, בשנה שאין בה קניין פרטי על הקרקע, ולכן אנחנו גם לא נעבוד את האדמה, וגם לא כל אחד יכול לבוא ולקחת, ונשלים לזה את השבת עצמה, מקור 21, שם בשבת שוב, יום השביעי שבת לשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך עבדך, עמתך ושורך וחמורך, וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. תראו, זה מאוד מאוד דומה לשמיטת הארץ. גם בשבת אף אחד לא עובד, שוב, לא עובדים, זה לא שכולם עובדים ומתקבלים שווה, לא עובדים, אבל יש פה צד של שוויון. ואגב, מי שקצת מכיר את הדיונים על השבת בישראל 2017-2018 עוד מעט, יודע שהבעיה בעסקים שפועלים בשבת, שבדרך כלל בעל העסק, בדרך כלל זה עסקים גדולים, הבעלים בכלל לא נמצאים שם, בעלים נמצאים בים, נמצאים בבית. מי שעובד זה האנשים החלשים שאין הברירה, ובעצם יוצא שהעבדים עובדים בשבת. אם אתה רוצה לייצר שוויון, השוויון היחידי הוא צנוע מאוד, ביום שיום השבת, זה יום שבו כן, הם נפגשים בבית כנסת, אולי לא באותו בית כנסת, העשירים והעניים, אף אחד לא עובד, כן? כולנו עכשיו בחופש, לא, כן? כולנו באותו חופש, במובן שיש כולנו לא עובדים. זה השוויון שאפשר לדבר עליו. אני אומר את זה כי, אני אומר שיש פה משהו אמביוולנטי. מצד אחד, אני חושב שזה ברור לחלוטין, שההלכות, ההלכות החברתיות לא עוסקות בשוויון, לא חותרות לשוויון, זה לא חלק מהמדיניות, וזה לא צריך להיות חלק מהמדיניות. לכן אני, זאת אומרת, אני ודאי לא רואה, אין לי רישות אשמה שאין שוויון במדינת ישראל. אני חושב שאני אגיד את זה עוד מילה אחת אחרת, קצת תסייג את זה. אין לי רישות אשמה על זה, ואני לא חושב שצריך לחתור לשם. אבל יש פה אמירה שאומרת שמבינה את למה אנשים זה מפריע להם. למה בן אדם רוצה לחיות בעולם שכולו שבת, אני יכול להבין, ויש לנו טעימות מזה, אנחנו תואמים לזה משהו בשבת, זה לא שוויון רגיל. אני אגיד אבל משפט אחד אחרון על השוויון. אני חושב שצריך להסתכל על השוויון דווקא בעיניים קפיטליסטיות, ואז מסתכל עליו קצת אחרת. מדינות שיש בהם פערים כלכליים זה מדינות עולם שלישי. מדינות לא מפותחות, יש לך בעצם אחוזים גדולים מאוד מאוכלוסייה שהם לא חלק מהעשייה הכלכלית ומההתפתחות, והם נמצאים בשוליים, כן, בשוליים של החברה, והם לא מרוויחים, הם לא תורמים. כן, הם לא חלק מהעסק. ובחברות מפותחות, אתה משער,
הם האלה שכותפים את האורז.
כן, אבל למה הקומביין עושה את זה? זאת השאלה. כשהקומביין יעשה את זה, יחסוך 100 ידיים, ושהם יכולים לתכנת. התשובה, כי הם לא שם, לא איתנו. נכון? ולכן גם במדינות, מדינת ישראל, שיש בה פערים כלכליים, אתה צריך לשאול את עצמך, מדינת ישראל, מבחינת הרמה שלה, צריך לשאול את עצמה להולנד, לבלגיה, למדינות לארה״ב, לא משנה, למדינות מפותחות. ואם יש פה אחוזים משמעותיים שהם לא חלק מהעסק, הם יושבים בצד, כן? והם לא חלק מהעסק, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה ממצא את כישורי, את יכולת הייצור שלך? אתה לא ממצא. דווקא כקפיטליסט, זה אמור להטריד אותך. אתה צריך לשאול את עצמך, תגיד לי, למה אני ככה, ומה אני עושה ששנות את זה, בלי רגשות אשמה. כן, יכול להיות שזה אנשים שמחליטים לתקוע את עצמם שם, או שהם תקועים בתוך איזשהו קוד חברתי שלא מאפשר להם. אבל אתה אומר, אני ככלכלן, אני רוצה להיות ב-OECD, במקור, בראש ה-OECD, אוקיי, נכון? בשליש העליון אני רוצה להיות. אם אני לא נמצא בשליש העליון, כי יש לי אנשים שהם לא חלק מההתפתחות הכלכלית, אני צריך לשאול את עצמי, מה אני עושה בשביל לשפר את זה? בלי רגשות אשמה. עד כאן, תודה רבה.